קידושין, דף נ"ב, מתחילים בעזרת השם, שורה 12 מלמעלה, מספרת המשנה מעשה. מעשה בחמש נשים, ובין החמש נשים, שתיים מתוכם היו אחיות. הגיע אדם אחד, ליקט תאנים מהשדה של החמש נשים. זאת הייתה שדה שלהם. אילן תאנים שלהם, לקח תאנים בתוך כלכלה, בתוך סל, היה מותר לו לקחת מהפירות האלה, זה היה שנת שמיטה, הפירות הם הפקר. אמר, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלת תאנים זו. אחת מהנשים קיבלה שליחות מכולם לקבל את התאנים לשם קידושין בשביל כל החמש נשים, ובאו לשאול, האם יש כאן נשים שתפס בהם קידושין? ודאי לא תפס קידושין בכולם, כי יש כאן שתי אחיות. מה ההלכה? אמרו החכמים, הנשים תופס קידושין חוץ משתי האחיות. שתי האחיות, אף אחת מהם לא תופס בהם קידושין. אמר רב, שמה מינה, אפשר ללמוד מהמשנה הזאת, ממתניתין, ארבע הלכות. שלוש הלכות ברורות, מוסכמות, ונקית רב בידי תלת. רב אחז בידו, והיה מסדר בסדר גרסתו, שלוש מההלכות ש... לומדים מהסיפור הזה. אבל את הדבר הרביעי שלומדים, הלכה שלומדים מהסיפור, אבל זה לא מוכרע כמו מההלכה. כמו שנראה מיד, אז את ההלכה הזאת הוא לא סידר ולא לקח בסדר גרסתו, וזה לא, היא לא הייתה מוחזקת בידו. איזה, קודם כל, שלושה דברים רב לקח וסידר אותם בסדר של הגרסה שלו, לקח אותם, אחז אותם בידו. הדבר הראשון, הנשים האחרות, אלה שהן לא אחיות, תפס בהם הקידושין. אבל זה היה פירות של שביעית. שמה מינה המקדש אישה בפירות שביעית. הפירות האלה, מי שזכה בהם זה נחשב ממונו, ואם הוא מקדש עם הפירות האלה אישה, היא מקודשת. הלכה אחת. ומה ההלכה השנייה שרב אחז בידו וסידר בסדר גרסתו? שמה מינה שאם אדם קידש אישה בגזל, ועם הדבר שהוא גזל הוא רוצה לקדש אותה, אינה מקודשת. אפילו אם הוא נותן לדבר שהוא גזל ממנה, והיא קיבלה אותו, היא אינה מקודשת. לא אומרים שבזה שהיא הסכימה לקבל ולהתקדש, בחפץ הזה מראה שהיא מחלה לו על החפץ, אלא זה נשאר גזל והיא לא מקודשת בזה. ממאי, איך הוא למד דבר כזה מהמשנה שלנו? הרי במשנה שלנו זה לא היה גזל, במשנה שלנו זה היה פירות שביעית. התשובה היא דווקא בגלל זה שהמשנה הדגישה מדקטני שלהם הייתה אומנם, אבל הסיבה שהיה יכול לקדש בזה כי של שביעית הייתה וזה היה הפקר. טעמה, מה הטעם שהקידושין חלו? בגלל דשביעית, ולכן דהפקר הוא. אם התאנים היו לא של שנת שביעית, אלא של שאר השנים, לשאר שני שבוע, גם אם הן מוכנות לקבל את התאנים האלה לשם קידושין, מכיוון שזה פירות שלהם והוא לקח את זה בתורת גזל, הן לא תהיינה מקודשות. זה הלכה שנייה. והלכה שלישית, שמה מינה, שלוש נשים בפעם אחת התקדשו לאותו אחד. הרי כש נשים הן מקודשות, נשואות, יחד לאדם אחד, כל אחת מיצרה את מקומה של חברתה. כל אחת נקראת שרה לחברתה. אני הייתי סבור לומר שאישה שממנים אותה שליחות לקבל קידושים בשביל מישהי שהולכת להיות עכשיו הצרה שלה, אולי זה לא נחשב שליחות כמו שצריך. אף על פי שצרה לא נאמנת להעיד על צרתה, בכל זאת שליחות היא יכולה להתמנות כדי לקבל קידושין בשביל צרתה. וזה שמה מנה שאישה נעשית שליחה לחברתה לקבל בשביל הקידושין, ואפילו במקום שהיא נעשית לה, אותה אישה שאת שליחותה היא מקיימת בקבלת הקידושין, היא נעשית לה כעת צרה. ולומדים את זה מזה שאחת הנשים קיבלה בשליחות כולם, אף על פי שהן נהיות צרות לה. ומה ההלכה הרביעית? זה הכי מעניין, מה שרב לא לקח בידו ולא סידר בסדר הגרסה, כי זה משהו ששנוי במחלוקת. אידך מהי היא? ההלכה של אחת שמקדש אישה, והוא לא יכול עכשיו להיות איתה בחיי נישואין. זה קידושין שאין מסורים לביאה. כמו למשל, אם הוא קידש אחת משתי אחיות. מה הבעיה לקדש אחת משתי אחיות? היא אמורה להיות מקודשת, רק יש ויכוח בין אביי לבין רבא, האם מכיוון שלא מתקיימת כאן ההלכה שדורשים מהפסוק, כי ייקח איש אישה ובעלה, צריך להיות שכשהוא מקדש אותה, הוא נהיה הבעל שלה. אבל אם הם לא יכולים לחיות בחיי נישואים ביחד, למה? כי הוא קידש אחת משתי אחיות והוא לא יודע איזה. כל אחת מהם, אולי השנייה, אולי אחותה היא זו שהוא קידש. אז יש ויכוח האם תופסים קידושין או לא. אז ההלכה הזאת אפשר ללמוד מהמשנה, אפשר להוכיח מהמשנה, אבל מצד שני, למה באמת הוא לא קיבל את זה? משום דמספקלי, רב בעצמו הסתפק, האם המשנה שלנו היא הוכחה? היא כאביי, שרואים מכאן, ש... קידושין שאינם מסורים לביאה, חלים הקידושין, כי רואים שהמקדש אחיות כאחת, שהוא קידש שתי אחיות, לכן לא תופס הקידושין. משמע שאם הוא מקדש אחת מבין שתי האחיות, כן היה תופס הקידושין. זה אפשרות אחת להסביר את המשנה. היא, או שאפשר להסביר את המשנה כמו דבריו של רבא, שלומד מהמשנה, כמו שראינו בדף הקודם, שהאדרה במשנה באה ללמד שקידושין שאין מסורים לביאה אינם קידושין. וודאי מהמשנה שלנו אפשר להוכיח או כך או כך. יש הוכחה. רק השאלה היא כמו מי מבין החכמים באמת המשנה היא ההוכחה. האם כמו אביי או כמו רבא. מכיוון שהוא לא יכול להוכיח כמו מי מביניהם המשנה מדויקת, לכן הוא לא נקט את ההלכה הזאת בין ההלכות שהוא לקח מדברי המשנה. כדאי ככה לומר את הדברים אולי שיהיו ברורים. קשה מאוד לומר שרב הסתפק עם דבריו של אביי נכונים או דבריו של רבא. רב היה עוד מהדור הראשון של האמוראים. אביי ורב היו בתקופה מאוחרת הרבה יותר. אבל בכל אופן אפשר לבאר שהכוונה היא שהוא הסתפק בסברה שלאחר מכן אביי סבר כך, או כמו הסברה שלאחר מכן רבא סבר כך. הוא הסתפק פשוט מה באמת מדויק מדברי המשנה. מספרת הגמרא שכשהדברים שאמר רב שמי שמקדש אישה בגזל אינה מקודשת נאמרו לפני רבי יוחנן, הוא קיבל את הדברים. כי סליק רבי זיירא, כשהוא עלה רבי זיירא מבבל לארץ ישראל, אמרה להשמעתא, הוא סיפר בארץ ישראל את השמועה שרב, אחד ההלכות שהוא למד במשנה, שמי שמקדש אישה בגזל היא אינה מקודשת. הוא סיפר את זה לפני רבי יוחנן, כמידה רבי יוחנן. ורבי יוחנן, התגובה שלו, משהו, איכשהו כך קיבל את הדברים, הוא ככה התפלא. אמר לי, הוא שאל את רבי זירא, באמת? מי אמר רב אחי? באמת ככה אומר רב? אז הגמרא בהתחלה סבורה שמשהו התפלא, זה הכוונה שהוא חולק. ולכן הגמרא שואלת, וכי הוא לא אמר כן? וכי הוא לא אומר שמי שמקדש בגזל היא אינה מקודשת? כי הרי הוא בעצמו, רבי יוחנן בעצמו סובר שאם אדם גוזל, הגזלה לא נחשבת ממונו, אז בוודאי שהוא לא יכול לקדש בגזלה אישה. ואמר רבי יוחנן, מי שגזל חפץ ולא נתייאשו הבעלים, הבעלים עדיין מנסים להוציא ממנו את הגזלה. גם הגזלן וגם הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש את אותו החפץ. מה הסיבה שהגזלן לא יכול להקדיש את אותו חפץ שזה יהיה הקדש לבית המקדש? לפי שאינו שלו. כל זמן שהבעלים עדיין דורשים אחרי החפץ ולא התייאשו ממנו, זה עדיין של הבעלים. הגזלן לא זכה בזה. אנחנו לא אומרים שהגזלן זכה בזה ומה שהוא צריך להחזיר זה בסך הכל לשלם מה שהוא לקח. לא, זה עדיין חפץ של הבעלים, של הנגזל. ולכן כמובן הגזלן לא יכול להקדיש חפץ שאינו שלו. אתה לא יכול להקדיש חפץ של מישהו אחר. ואם תשאל מה הסיבה שהבעלים הזה אינו יכול גם להקדיש, הרי זה עדיין שלו, לפי שהחפץ אינו ברשותו. והגמרא במסכת בבא קמא דף ס"ט דורשת מהפסוק, ואיש כי יקדיש את ביתו קודש להשם. אתה יכול להקדיש ביתך, הבית שלך הוא ברשותך, אף אחד לא יכול לגזול קרקעות, הקרקע אינה נגזלת. מה ביתו ברשותו? אף כל דבר רק אם הוא ברשותו. אז מכיוון שהחפץ אינו ברשותו, זה נמצא כעת אצל אותו גזלן נפשע, בכל זאת יש דרשה מהפסוק שהבעלים לא יכול להקדיש את אותו חפץ. בכל אופן רואים שרבי יוחנן סובר שאם אדם גוזל, החפץ עדיין אינו ממונו. אז הוא בעצמו יסבור שאי אפשר לקדש בזה אישה, אז מה הוא מתפלא? תרץ את הגמרא, הוא התפלא ששם בבבל רב סובר כמותו. אחי כאמר לי, ככה אומר רבי יוחנן באמת? ככה אומר רבי יוחנן לרבי זרע באמת? מי אמר רב כבתי גם רב סובר כמותי? רבי יוחנן מאוד שמח שגם רב גדול הדור בבבל סובר כמותו, כמו רבי יוחנן, שהמקדש בגזל אינה מקודשת. מקשה הגמרא מיטיבי. כתוב מפורש שאם הוא קידש אישה בגזל שהוא גזל לאור יום, רק שהוא הגיע חמוש בכלי נשק, ולכן הנגזל לא היה יכול לסרב מלמסור את החפץ, או שהוא בכלל היה אדם אלים, ולכן הוא גזל בכוח לאור יום, או בחמאס, חמאס הכוונה שהוא לקח בכוח והלך ושילם. עדיין זה נקרא חמאס, ובגניבה שהוא גנב ככה בשקט, בלי שהבעלים יתפסו אותו. או שחטף סלע מידה של האישה וקידש אותה באותו סלע, היא מקודשת? איך אומר רב שמי שמקדש אישה בגזל, שהוא גזל מהאישה בעצמה, היא אינה מקודשת? מתרץ את הגמרא, זה לא סותר. הטעם, הברייתא שם מדברת, בגזל דידה. זה חפץ שלה, הוא גזל ממנה וקידש אותה בזה. לכן היא מקודשת. הגמרא מיד תשאל, הרי מהמשנה שלנו מוכח שאפילו אם הוא גזל ממנה ונותן לה את מה שהוא גזל ממנה, היא אינה מקודשת. אבל בכל אופן ככה הגמרא מתרצת כאן. אבל עדיין שואלת הגמרא, המדיקטני היא סייפה, הרי בחלק, בהמשך כבר כתוב, או שחטף סלע משלה, מכלל הדברים אתה למד שהחלק הראשון דרישה בגזל שהוא גזל ממישהו אחר, דאלמה, בזה אנחנו עוסקים, בזה הסכינן. עונה הגמרא, זה לא מוכרח, כי אפשר לבאר את הברייתא שהחלק השני, פירוש כמפרש, הוא מפרש את החלק הראשון. וכך נבאר את הברייתא. אם הוא קידש אותה בגזל או בחמאס או בגניבה, היא אינה מקודשת. כיצד? באיזה מקרה זה מדובר? כגון שהוא חטף סלע מהידיים שלה וקידש אותה באותו סלע. שואלת הגמרא, והמתניתין דגזל דידה, מה שרב דייק הלכה מדברי המשנה, שהמקדש בגזל אינה מקודשת, איזה גזל מדובר? שהוא גזל ממנה. וכמה הרב אינה מקודשת. אז גם אם הברייתא מדברת בגזל שלה, ולכן היא מקודשת, זה סותר את דבריו של רב, שאמר בדיוק על מקרה כזה שהיא אינה מקודשת. מתרצת הגמרא, זה לא סותר, לא קשיא. הברייתא מדברת במקרה דשדיך. הם כבר דיברו ביניהם. האיש והאישה, הם כבר הסכימו שהוא מקדש אותה. רק מה? בסוף, עם מה הוא קידש אותה? עם דבר שהוא גזל ממנה והיא הסכימה. קיבלה. ולכן היא מקודשת. ומה שרב דייק מדברי המשנה, שמי שמקדש בגזל, אפילו שהוא גזל את זה ממנה, והיא כעת מקבלת את זה בחזרה, היא אינה מקודשת. מדובר דלא שדיך. הם בכלל לא הסכימו ביניהם שהיא רוצה להתקדש לו. ולכן, גם אם הוא לקח ונתן לה את מה שהוא לקח ממנה, והיא קיבלה, זה לא אומר שהיא קיבלה את זה לשם קידושין, אלא עד הרבה. היא רצתה לזכות אותו במצוות, והשיב את הגזלה סך הכל, ולכן היא אינה מקודשת. מספרת הגמרא, היא איתתה דווקא משיה קראה, הייתה אישה ששטפה את רגלה, במשיך לדמיה, בכלי מים, עתה הוא גברה, הגיע איזה אחד, כנראה שהוא ראה שהוא נכשל בראייה של אישה, אז הוא החליט מהר, טוב, אם כבר, כדי שזה לא יהיה חטא, יקיים בזה מצוות, אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, חטף זוזה מחברי, לקח איזה מטבעות מחברו, ושדל, אז רק את זה מהר אליה, כדי שיהיה מיד, מיד תהיה מקודשת לו, נמצא שהוא לא נכשל בראייה אסורה, אמר לה, מקדש לי, את מקודשת לי, והיא הסכימה לקבל את הקידושין. ואתה כזה צדיק, קודש קודשים, צדיק יסוד עולם, ככה נראה לבאר שכנראה זה מה שהגמרא מתכוונת, יכול להיות שהיה סיפור אחר, כך אפשר לומר. עתה הוא גברה לקמי דרב, אחר כך הגיע אותו אחד לפני רב, לשאול האם הוא צריך לגדש פעם נוספת, או שבזה באמת היא הייתה מקודשת, כי יכול להיות שבזה שהוא לקח את הכסף מחברו, אז זה נקרא שהוא קידש אותה בגזל. אז רב אמר לו, הקידושין האלה לא חלו, אם אתה רוצה אתה צריך קידש אותה פעם נוספת, כי לת דחש לה דרבי שמעון, אין מי שחושש לדבריו של רבי שמעון דאמר, סתם גזלה, שהנגזל יודע מי הגזלן, אומר רבי שמעון, יוש בעלי מהווה. אז זה אומר שהנגזל מתייאש, כי אם הוא יודע מי הגזלן, אז הוא מבין, אם הגזלן הצליח לגזול ממנו, כנראה שהוא אלים וחזק יותר ממנו. אז הוא לא יוכל עכשיו להוציא ממנו את הגזלה בחזרה. ולכן, אומר רבי שמעון שהנגזל מתייאש והגזלן קונה את החפץ. אבל אנחנו לא סוברים כמו דעתו של רבי שמעון. ולכן אין כאן יוש בעלים. ומכיוון שכך, היא אינה מקודשת, צריך לקדש אותה פעם נוספת. מספר את הגמרא מעשה נוסף. יש אפשרות אדם שיש לו שדה, אבל אין לו כל כך רצון או יכולת להשקיע בשדה. והוא לוקח חקלאי, שהוא האומנות שלו לגדל ולהצמיח בשדות, אבל אין לו בעצמו שדות, או שיש לו, אבל הוא יש לו אפשרות חוץ מהשדה שלו, גם לגדל בשדות אחרים, סמוכים וכדומה. אז הוא הולך ו... עובד, מגדל, מצמיח בשדה של בעל הבית, ויש ביניהם הסכם שמה שגדל, מה שצומח, אז זה מתחלקים ביניהם, או חצי חצי, או שליש מול שני שליש, או רבע מול שלושת רבעי, יש ביניהם איזשהו הסכם, וזה נקרא אריסות, אריס. היה איזה אריס אחד, ההוא אריסה, שלקח מלוא ידו בצלים מהשדה של בעל הבית, והוא קידש באותו מוזה דשמחי, מלוא יד של בצלים, הוא קידש בזה אישה, וזה היה לפני שהם חלקו בשדה. הטה לקמי דרבה, הוא שאל את רבה, האם הקידושין חלו? אמר לי, אז רבה מחה בו, מן אכלך, מי מחה לך את חלקו של בעל השדה? הרי מהחופן הבצלים שלקחת, יש בזה חלק שזה של הבעל הבית, אתם עדיין לא חלקתם ביניכם, מה אתה לוקח משלו? לא חלו הקידושין. והנמילי, מתי לא חלו הקידושין דווקא במקרה הזה שהוא לקח מוזה? הכוונה מלוך חופן. אבל אם הוא לקח קישה, אגודה של ירק, אז היא כן מקודשת. מצי אמר לי, הוא יכול לומר לבעל השדה, אותו אריס, האריס אומר לבעל השדה, הנה שק לי קישה. אני לקחתי אגודה אחת, שקילת קישה. קישה, כי קישה, ככה את האגודה האחרת, ששווה כמו האגודה הזאת, כי ככה דרך שמחלקים את הירקות לאגודות שוות. ולא צריך פה שמאות לשום האם באמת האגודה הזאת שאני לקחתי היא כמו האגודה שאתה לוקח. ולכן, במקרה כזה, האריס כן יכול לחלוק, אפילו שלא מדעת חברו. זה מתברר, זה החלק שלי. יש לך טענה למה לקחתי, תיקח גם אתה. ולכן היא כן תהיה מקודשת. עוד מספרת הגמרא, היה פעם אדם שהיה עובד אצל בעל הבית, ולוקח תמרים שלו, ועושה מזה יין שרף, עושה מזה שיחר. קוראים לו סרסיה. באותו סרסיה, הוא סרסיה, היה לו הסכם עם בעל הבית שהוא עושה לו שיחר מהתמרים, התמרים של בעל הבית, והוא עושה את השיחר, ואז מחלקים ברווחים של השיחר חצי חצי. יום אחד הוא לקח מהשאריות של התמרים, אחרי שהוציאו מהם את המשקה, והוא קידש בזה אישה, דקדיש בפרומה דשיחרה, בשאריות התמרים שעושים מהם שיחר אחרי שעשו מהם את השיחר. את אמר ידי שיחרה, כשהגיע הבעלים של המפעל, הבעלים של התמרים, של השיחר, אשכחי, הוא ראה אותו. היה אחד מהעדים, עדי הקידושין, הוא ראה איך הוא מקדש את האישה עם השאריות של השמרים. אמר לי, אז הוא אומר לו, המי לא תיטיב מאי חריפה, מה אתה נותן את הפסולת הזה? תביא לה מהשאריות החריפים יותר, שיש בהם עוד קצת לחלוחית, ועוד אפשר לעשות מהם שאיחר. כי עוד לא נתנו בהם הרבה פעמים מים, היו נותנים בזה מים, וזה נהיה שאיחר, ואז נותנים עוד פעם מים. תיתן לה מאלה שהם עדיין לא השתמשו בהם הרבה, ועוד אפשר לעשות מהם שאיחר. ויכולים עוד לתת טעם במים אחרים. עכשיו, הוא לא אמר לו אם הוא מסכים, אם הוא לא מסכים, הוא רק אמר לו, למה הבאת לה את זה, הייתה נותן לה משהו יותר טוב. אתה לקמי דה רבה, הוא בא לפני רבה לשאול אותו, האם הקידושין חלו? אמר, אז רבה ישיב לו. לא, הקידושין לא חלו. ואף על פי שהוא אומר לו, מה, למה לא לקחת יותר טוב? זה לא הוכחה שהוא הסכים למה שהוא לקח. אלא, מתי אמרו שכשבעל הבית אומר, קלח אצל יפות, דיינו, למה לקחת כזה פשוט, למה לא לקחת יותר טוב? כשהוא אומר משפט כזה, מתי אנחנו אומרים שזה אומר שהוא הסכים למעשה שבן אדם עשה עם הדברים שלו? אלא רק לעניין תרומה בלבד. אם הפרישו בשביל בעל הבית תרומה מפירות מסוימים, ואחר כך מה שהוא מגיב, מה שהוא אומר, כשהוא רואה שהפרישו, למה לא נתתם יותר טוב? אז יכול להיות שהוא באמת התכוון שיתנו יותר טוב. למה? כי הוא בכל אופן הוא צריך הרי להפריש תרומה מהפירות שלו. דטניה, כמו שמצאנו בברייתא. כיצד אמרו, מתי אמרנו שייתכן שאדם תורם תרומה מפירות של חברו, על פירות של חברו, הוא פשוט לוקח, דואג לרוחניות של חברו, מה שנקרא, מפריש תרומה בשביל חברו. מתי אנחנו אומרים שתרומתו תרומה? הרי שירד לתוך שדה חברו, נכנס לשדה של חברו, מרגיש את עצמו בעל הבית, וליקט, לקח משם פירות, ותרם שלא ברשות. אם חושש משום גזל, אם הבעל הבית מקפיד על מה שהתורם עשה, זה נחשב, הוא מחשיב אותו כמו גזלן, מי נתן לך להיכנס כאן, מה אתה מפריש פה תרומה? אז אין תרומתו תרומה, כל מה שעשה לא עשה כלום, אותו אחד שהפריש. ואם לאו, אם הבעל הבית לא מחשיב את אותו אחד שתרם כמו גזלן, אז תרומתו תרומה. ומניין התורם היה יודע אם הבעל הבית חושש משום גזל, אם לאו. זה תלוי איך הבעל הבית מגיב, מה הוא עושה כשהוא רואה שתרמו בשבילו תרומה. הרי שבא בעל הבית ומצאו שהוא הפריש תרומה בשביל הפירות שלו, ואמר לו, קלח, לך אצל יפות, יש פה פירות יותר יפים, למה לא לקחת אותם בשביל תרומה? אז אם באמת נמצאו פירות יפות מהם, אם כן באמת זה מה שהוא התכוון, ותרומתו תרומה. כי בזה אנחנו רואים שבעל הבית גילה דעתו שהוא שמח בהפרשת התרומה הזאת, ועוד יותר, הוא היה אפילו רוצה שיתרמו מפירות עוד יותר משובחים. אבל מזה שהוא גילה רצונו שהוא שמח שיפרשו תרומה, אז תרומתו של אותו אחד שתרם באמת חל. הוא לא צריך באמת לעכשיו ללכת לקחת לפירות, מהפירות היפים יותר. לא, מה שהוא הפריש, באמת זה מה שתרומה. ואם לא, אם באמת לא מוצאים פירות יותר יפים, מה שהמפריש הפריש זה את הפירות הכי טובים על חשבונו של חברו, הוא עושה מצוות הכי בהידור שיש, אין תרומתו תרומה. כי ודאי בעל הבית לא התכוון שיקח את הפירות היותר טובים, כי הרי אין. אלא הוא התכוון להגיד לו את זה בדרך כעס. אם היית מוצא פירות יותר יפים, גם אותם היית גוזל בשבילי. ואם היו הבעלים מלקטים, מוסיפים על התרומה שההוא תרם, אז בין אם יש יפות יותר, בין אם אין, בין כך ובין כך, תרומתו תרומה, כי בזה שהוא מוסיף על התרומה, זה מוכיח שהוא שמח בתרומה שהמפריש תרם. כל זה נאמר לגבי תרומה, שכשבעל הבית אומר, מה, יש יותר טוב מזה, למה לא לקחת? אז זה מגלה דעתו שהוא באמת רוצה. אבל הכה כאן, שאותו אחד שעושה לו כל פעם שאיחר, לקח מהדברים שלו, מהחומר שלו, וקידש בזה אישה בשביל עצמו, והבעל הבית לא צריך לשלם על הקידושין שה... איך שקראו לו כאן, הסרסיה הזה מקדש, הוא לא צריך לשלם לו על הקידושין שמקדש את אשתו, אלא למה הוא אומר לו, למה לא לקחת יותר משובח? משום כיסוף ההודעה עבד. הוא מתבייש להגיד לו, למה לקחת מהדברים שלי בשביל לקדש? אבל באמת לא נוח לו בזה למפריע, ולכן היא אינה מקודשת. אומרת המשנה, כהן שמקבל בשר קודשים, והוא מקדש אישה בחלקו מבשר הקורבנות, שהוא חלק עם מחב הכהנים. בין אם הוא קידש בבשר קודשי קודשים, קורבנות מתחלקים לשתי דרגות. יש קורבנות שהם קודשים קלים, כמו קורבן שלמים, תודה, קורבן פסח, שזה נקרא קודשים קלים, כי מתי שמקדישים אותם, אם מישהו נהנה מהם, זה לא נחשב שהוא מעל, שהוא גזל מההקדש. רק אחרי שנשחטו, אז יש בהם מעילה. ולעומת קודשי קודשים שהם בדרגה גבוהה יותר, שמיד כשמקדישים אותם, מי שנהנה מהם, זה נחשב שהוא גזל את ההקדש, זה נחשב שהוא מעל. אז מי שמקדש בחלקו, בין אם זה קודשי קודשים כמו קורבן חטאת, קורבן אשם, ובין אם זה מקודשים קלים כגון קורבן שלמים, אינה מקודשת. למה? כי התנא כאן סובר שכשהכהנים אוכלים מבשר הקורבנות, זה לא שהבשר שלהם, זה לא הממון שלהם, אלא זה של הקדוש ברוך הוא, שולחן גבוה, הם זוכים לאכול משולחן גבוה. זה כמו אחד שמשתתף בסעודה אצל איזה מלך, והמלך נותן לו לאכול. זה לא אומר שאתה עכשיו יכול לקחת את המנה ולעשות עם זה מה שאתה רוצה. אתה זוכה להיות סמוך על שולחנו של מלך, הוא נתן לך את הבשר רק לצורך אכילה בלבד, ולא לקדש בזה אישה. עוד הלכה, המקדש אישה במעשר שני, שגודל יבול, צריך להפריש תרומות ומעשרות. אחד מהסוגי מעשרות זה מעשר שני, שכשמפרישים את המעשר שני, אפשר לאכול את זה, כל אחד. רק מה? לא בכל מקום, צריך לאכול את זה רק בירושלים. אם הוא מקדש אישה במעשר שני, לפי רבי מאיר, בין שוגג שהוא לא ידע שזה מעשר שני, או שהיא לא ידעה שזה מעשר שני, ובין מזיד שהם ידעו שזה מעשר שני, לא קידש דברי רבי מאיר, כי הוא סובר גם על מעשר שני, שזה ממון של הקדוש ברוך הוא, וזה לא ממונו, הוא לא יכול לקדש בזה אישה. רבי יהודה אומר, מעשר שני ממון אדיוט. זה כן ממונו. ממון של האדם, אדיוט הכוונה של כל, של זה שזה שלו. ולכן, אם הוא קידש אותה במעשר שני בשוגג, היא לא מקודשת, לא קידש. הגמרא מסבירה מה הסיבה. ובמזיד קידש. למה קידש? זה מובן, כי זה הממון שלו. ואם הוא קידש אישה בדבר שהקדישו אותו לבית המקדש, לבדק הבית, אז לפי רבי מאיר, במזיד קידש, ובשוגג לא קידש דברי רבי מאיר. ולפי רבי יהודה הוא אומר בדיוק הפוך, בשוגג קידש ובמזיד לא קידש, והגמרא תבאר את הטעמים שלהם, כל אחד מה הוא סובר. מה שלמדנו, ההלכה הראשונה במשנה, שמי שמקדש אישה בבשר של הקורבן שהגיע לחלקו, אפילו אם זה קודשים קלים, אינה מקודשת. נעימה, אולי נאמר שהמשנה, מתניתין, היא רק כמו דעת חכמים, ודלא כרבי יוסי הגלילי. מה דעתו של רבי יוסי הגלילי? דתניא. הפסוק אומר, שאם אדם גזל מחברו, נפש כי תחתה ומעלה מעל בהשם, וכיחש בעמיתו בפיקדון וכדומה, זאת אומרת, הוא גזל מחברו, חברו אומר לו, אתה חייב לי כסף, והוא משקר ואומר, לא, אני לא חייב לך, וחברו משביע אותו, והוא נשבע לשקר, ובסוף הוא מודה שהוא נשבע לשקר, הוא חייב להביא אשם גזלות. מה שכתוב, הוא מעלה מעל באשם, מה זה באשם? הוא מעלה מעל בחברו, וכיחש בעמיתו, למה כתוב באשם? זה בא לרבות חיוב קורבן שבועה על קודשים קלים. נאמר, הוא הפקיד אצל אחד שישמור לו בהימת קורבן. קורבן שלמים למשל, שזה קודשים קלים. שמור לי את זה. ובסוף הבן אדם לא שמר כמו שצריך, והוא בא לשאול אותו, והשומר משקר, הוא אומר שהוא שמר כמו שצריך וכדומה, כמו שהוא היה צריך לשמור, ובאמת מתברר שהוא גזל. אז אם הוא נשבע לשקר, הוא חייב קורבן אשם גזלות. זה נקרא קורבן שבוע. אפילו שזה קודשים קלים. למה? מפני שאין ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי. ואם רבי יוסי הגלילי סובר שקודשים קלים הם ממונו של האדם, למה הוא לא יכול לקדש בזה אישה? לכאורה זה סותר את מה שראינו במשנה. כנראה שזה לא כמו דעת רבי יוסי הגלילי המשנה שלנו. דוחה הגמרא, אפילו אם תאמר תימה שהמשנה שלנו היא כמו דעתו של רבי יוסי הגלילי, זה לא סותר. כי כאמר רבי יוסי הגלילי שקודשים קלים הם ממונו של האדם שהוא הקדיש אותם בשבילו, זה מחיים קודם שהבהמה נשחיתה. אבל לאחר שחיתת הבהמה, גם רבי יוסי הגלילי מודה שהבשר קודשים קלים הם לא ממונו של אותו כהן שזוכה בהם. מה הייתה? מה הסיבה? כי לאחר שחיטה ודאי, כי כזכו, מה שהכהנים זכו בחלק, מה שהכהנים זוכים בקודשים קלים זה רק החזה והשוק, כי שאר הבשר נאכל הבעלים. מה שהם זכו, משולחן גבוה כזכו. הם זוכים להיות סמוכים על שולחן הקדוש ברוך הוא, ומה שניתן להם זה רק לאכילה ולא לדברים אחרים. הקרבת החלק שמקריבים על המזבח, וזריקת הדם על המזבח מתירה את הבשר רק באכילה. דקת הגמרא עכשיו, דווקא במשנה מדויק שמדובר כאן לאחר שחיטה, ולכן זה מתאים עם דעתו של רבי יוסי הגלילי, די קנמי, דקטני, לא כתוב במקדש בקודשי קודשים או בקודשים קלים, אלא מקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים לא קידש. שמע מן הרואים מכאן שהוא קיבל חלק מהחלוקה שחילקו בין הכהנים את הבשר של הקורבן, ולכן זה נחשב ממון גבוה ואי אפשר לקדש בזה אישה. אבל מחיים יכול להיות, כמו רבי יוסי הגלילי, שכן אפשר לקדש בזה, כי יכול להיות שזה באמת ממונו. ועד כאן דף נ"ב.